טוב לכם. עד שש ורבע? שירת דבורה דבורה היא שירה שנותנת תשבחות להשם על הניצחון במלחמה עם מלך כנען. קשה ללמוד את שירת דבורה ללא לימוד הפרק שלפני שירת דבורה. אינני יודע אם זה היה כבר. זה היה? יש כאן שני פרקים שצמודים אחד לשני, ויש בזה מה שאין בזה. אני רוצה להתייחס לכמה עניינים שמופיעים כאן בשירה שנראים לי עקרוניים במיוחד. ראשית, הפתיחה של השירה מזכירה לנו את ברכת משה. בסוף ימיו נקרא את הפסוקים הראשונים: ותשר דבורה וברק בן אבינועם ביום ההוא לאמור, בפרוע פרעות בישראל בהתנדב עם ברכו אדוני, שירו מלכים האזינו רוזנים, אנוכי לאדוני אנוכי השירה, זמר לאדוני אלוהי ישראל, אדוני בצדך משעיר בצדך משדה אדום, ארץ רעשה גם שמיים נטפו, גם אבים נטפו מים, ערים נזנו מפני אדוני, זה סיני מפני אדוני אלוהי ישראל. זה מזכיר מאוד מאוד את הפסוקים הראשונים של ברכת משה לשבטים לפני מותו. ויאמר אדוני מסיני בא, וזרח משעיר למו, הופיע מהר פרן, ואתה מריב עבוד קודש, ממינו אש דת למו. הופיע מהר פרן, זרח משעיר, בצדך משעיר, בצדך משדה אדום, ארץ רעה שאדם שמיים נטפו, גם אבים נטפו מים. בסוף ברכת משה לבניו יש משפטים שגם הם מזכירים את הפתיחה הזאת של שירת דבורה. מעונה אלוהי קדם ומתחת זרועות עולם, ויגרש מפניך אויב ויאמר השמד. זה התוכן של השירה. וישכון ישראל בטח בדד אין יעקב על ארץ דגן ותירוש, אף שמע ויער פוטל. אף שמע ויער פוטל. גם אבים נטפו מים בשירת דבורה. אף שמע ויער פוטל בסוף ברכת משה. אבל בעיקר, אשריך ישראל מי חמוך, עם נושע באדוני, מגן עזריך, ואשר חרב גאוותיך, ויקחשו אויביך לך, ואתה על במותי מותי דרוך. זה תמצית שירת דבורה. עם נושע באשר. אלא שמשה אומר לפני מותו, פונה לעם ואומר אשריך ישראל, ודבורה אשריך ישראל כי אתה עם נושע בהשם, מגן עזריך ואשר חרב גאוותיך. ואילו דבורה לא פונה לעם אלא פונה להשם ומשבחת אותו, אנוכי להשם, אנוכי השירה, זמר להשם אלוקי ישראל. על מה? על הישועה מהמלחמה. ההשוואה הזאת בין שירת דבורה כאן לברכת משה, זאת השוואה שמביאה אותנו אל הר סיני, שמוזכר במפורש בשני המקומות, גם בברכת משה, השם מסיני בא וזרח מסעיר למו, הופיע מהר פרן ואתה מרבבות קודש, מעמד הר סיני, וגם ההר הזה מוזכר כאן, זה סיני מפני השם אלוקי ישראל. הר סיני מוזכר בשני המקומות. למה? אני מיד אומר. מה הקשר בין זה לבין הר סיני? אני מיד אומר. אבל הקשר בין זה לבין סיני מתעצם לא רק בהשוואה בין שירת דבורה, בין הפסוקים הללו שקראתי כאן, לבין ברכת משה לבנה, אלא בין שירת דבורה כאן שלפנינו לבין פסוקים בפרק סמכת בתהילים, שהמשורר נעים זמורת ישראל אומר כאן מילים, משפטים שממש מדברים את דבורה. אלוהים בצאתך לפני עמך, בצעדך בישימון סלע, ארץ רעשה, אף שמיים נטפו מפני אלוהים, זה סיני מפני אלוהי ישראל. ממש אותו דבר, זה סיני מפני השם אלוקי ישראל. ממש ציטוט. פרק סמכת בתהילים. ומי שיסתכל שם בהמשך הפרק יראה עוד הקבלות מאוד מאוד בולטות לשירת דבורה. סיני, גשם, סיני, שמיים נטפו, סיני, השם הופיע. מה הקשר בין זה לבין שירת דבורה? הרמב"ם במורה נבוכים יש לו הסבר פילוסופי לרעיון של סיני וגשם, ולא נזכיר אותו כאן עכשיו. חושך, ענן, ערפל, גשם, זה לרמב"ם זה משל. אני רק אומר שהרמב"ם מביא מסורת, הרמב"ם כותב בספרו במורה נבוכים שמסורת ביד אומתנו שבזמן מתן תורה ירד גשם דק. מסורת הזאת לכאורה כתובה כאן בפסוקים שלפנינו, דיינו מין זרזיפים כאלה של גשם, זה מסורת. אמנם זה היה בתחילת הקיץ בסיוון, אבל ירד גשם דק כזה דקיק, גשם לא סוחף, לא הפריע לאנשים לעמוד שם,
אבל ירד גשם דק.
מה הרעיון הזה של סיני וגשם קשור עם שירת הניצחון של דבורה? אז בפשטות אפשר לומר תשובה פשוטה, שדבורה פשוט מדברת על כוח השם והתגלותו שהתחיל בסיני. שם מסיני בא וזרח מסעיר לנו, כך משה, או דבורה, השם בצדך מסעיר, בצדך משדה אדום. זה סיני מפני השם אלוקי ישראל. הייתה התגלות. מה ההתגלות הזאת בסיני עושה כאן? כדי לענות על השאלה הזאת, אני רוצה לטעון את הטיעון המרכזי שלי היום, וברשותכם, אני מקווה שאתם מחזיקים ראש, לאורך השוואה קצרה בין שירת דבורה לבין שירה אחרת מפורסמת של ניצחון במלחמה, הלא היא שירת שירת היה. יש דברים מאוד ברורים, דומים בין שתי השירות. שתי השירות הן שירות הניצחון. שתי השירות הן שירות על ישועה גדולה. זה ברור. בואו ניקח כמה הסברים, אפילו כמה נקודות שהן אפילו חיצוניות. קודם כל כתיבת השירה, אריח על גבי אריח, אריח על גבי לבנה, לבנה על גבי אריח, בשתי השירות האלה.
לעומת
האזינו. זה דמיון צורני. ב', אפשר למצוא עוד דוגמאות מאוד ברורות. הפתיחה. ותשר דבורה וברק בן אבינועם. איך מתחילה שירת הים? אז ישיר משה ובני ישראל. את השירה הזאת. את השירה הזאת להשם. אנוכי להשם, אומרת דבורה, אנוכי השירה. אז אמר להשם אלוקי ישראל. פתיחה אותה פתיחה. פתיחה לשירה. אם תרצו, אני אתן לכם עוד דוגמה מאוד מובהקת שמשווה בין שתי השירות הללו. שתי השירות מדגישות את מפלת האויב ואת אכזבתו של האויב מחלוקת השלל. בשירת הים, אז אמר אויב ארדוף אשיג החלק שלה, נכון? ואילו בשירת דבורה אומרות חכמותיה, שרות חכמותיה, חכמות שרותיה של אם סיסרא, עונות לה כשהיא שואלת מדוע אחרו פעמיים הרכבותיו, הן אומרות לה, הלא ימצאו יחלקו שלל, רחם רחמתיים לראש גבר, שלל צבעים לסיסרא, שלל, שלל, כן, משחק מילים. יש פה שלל, האויב מצפה לשלל, ותוכלתו נכזבת. בשני המקומות. האויב המצפה לשלל. האויב שמצפה לשלל הוא מפסיד את הכל. מוזכר בשני המקומות, באופן בולט, ובאותה מידה, בשני המקומות, הניצחון של ישראל מנותק לחלוטין משלל. האויב רוצה את השלל. המנצחים, בסופו של דבר, עם ישראל, אין לו קשר עם השלל. יש מושג כזה של שלל מלחמה, אבל לא בשתי המלחמות הללו.
שירת הים אפשר לראות זה
בתור
מלחמה, אבל
איזה
מלחמה של הקדוש
ברוך הוא? תכף נגיע לזה. אבל זה ודאי מלחמה. מתואר שהמלחמה, רק השם ילחם לכם, זה נכון. אבל זה ניצחון. זה ניצחון על אויב, זה הכרעת האויב. זה הכרעת האויב. בשני המקומות, ישועה אלוקית של הכרעת האויב. שני המקומות. אז אלה הם באמת הדברים הדומים. הדברים, אולי השוני הבולט בין שתי השירות, הוא באמת מה שנוסן, שם פרטי,
דוד,
סליחה. מה שדוד נוסן אומר, ששירת הים היא כולה אלוקית, ושירת דבורה היא מלחמה שמנהלים דבורה וברק, עם תכסיסי מלחמה. אין ניהול של תכסיסי מלחמה בקריאת ים סוף. אני רוצה להסב את תשומת לבכם לפרט נוסף שבעיניי הוא מאוד מאוד עקרוני, שהוא יהווה עבורנו מפתח להבנת שירת דבורה. ושוב נחזור לסיני. בשירת דבורה מוזכר הר, איזה הר? הר סיני. איזה הר מוזכר בשירת הים? זה הר מחלתך. יפה. עד יעבור עמך, תביאמו, סליחה, תביאמו ותתאמו בהר נחלתך. סליחה, טעיתי. תביאמו ותתאמו בהר נחלתך, מכון לשבתך פעלת אדוני, מקדש אדוני כוננו ידיך. יש כאן נבואה על מה זה הר נחלתך. וכמובן הר הבית, הר המקדש, מקדש השם כוננו ידיך. ההר החשוב של שירת הים הוא הר השם במרום הרים בבית המקדש. הר נחלת ישראל, הר נחלת השם בבית המקדש. הר המוריה. מהו ההר החשוב של שירת דבורה? כמובן הר סיני. על מה ולמה? ואם תרצו, אם כבר לעשות הבדלה בין ערים, לכאורה היה מקום לעשות להפך. משום ששירת דבורה כבר בארץ ישראל. שם, בעיני שפוט השופטים, אנחנו כבר בארץ ישראל. בעיני גאולת מצרים, אנחנו עוד עמוק בחוץ לארץ. עוד לפני הר סיני. וזה מתהפך. למה בשירת דבורה הר סיני תופס מקום מרכזי ובשירת הים תופס מקום מרכזי הר המוריה דווקא? אלה, זאת נקודת המוצא לטעון את הטיעון המרכזי הבא. שירת דבורה היא שירה שמפארת את הניצחון, זה ברור. אתם רואים, מכיר, זה מוכר, זה מוכר לכם. אני לא צריך לקרוא את זה. כמו שירה שמפארת את הניצחון. אורי אורי דבורה, אורי אורי דברי שיר, קום ברק ושווה שביחה בן אבינועם, אדם כן. שווה שביחה, יש פה איזה שווי, לא ברור שמדובר כאן השלל, אבל לא שווי. וכמובן אחר כך תיאור מאוד מאוד מפורט של המפלה, ועוד יותר מפורט של גבורתה של יעל כשהיא הורגת את סיסרא. תיאור מאוד מאוד יותר מפורט מאשר הוא מתואר בפרק הקודם, בפרק הפרוזה. בדיוק איך היא עשתה את זה. תיאור מפורט של המפלה, תיאור מפורט של נפילת שר הצבא. ותיאור של הישועה. קודם חדלו בימי שמגר בן ענת, בימי האל חדלו האחות. דיינו בפשטות, אם ניקח את זה כפשוטו, הדרכים היו שוממות בגלל שפחדו ללכת בדרכים, כי הייתה אינתיפאדה בדרכים. והולכי נתיבות ילכו אורחות הכלכלות, הלכו בדרכים צדדיות, כי הכבישים, הדרכים הראשיות, האויב היכה בהם. אי אפשר היה לנסוע ממקום למקום. רק באוטובוס מוגן ירי. חדלו פרזון בישראל, חדלו. ערים פרזות, ללא ביצורים של חומה, של גדר הפרדה, של מחיצות בטון. חדלו. לא התקיימו ערים כאלה. כי כל התושבים שלהם ברחו. עד שקמתי דבורה, שקמתם בישראל. ועכשיו, עולם אחר. רוכבי אתונות סחורות, יושבי אלמידים, הולכי על דרך, שיחו. ספרו את נפלאות השם, שיחו. אתם עכשיו הולכים על הדרכים, כמו בשיר של נעמי שמר. חזרנו אל בורות המים, לשוק ולכיכר. מה שהיה קודם שמן, מה שהיה קודם... פחד, אי אפשר היה ללכת, עכשיו זה שוקק חיים. תיאור של המלחמה. אבל אני רוצה לטעון שהנקודה המרכזית של שירת דבורה באה להתמודד עם קושי מאוד מאוד מאתגר, קושי שקשה מאוד להתמודד. ואני רוצה להתחיל לתאר את הקושי הזה. הקושי הזה היה, אני זוכר לפני שנים ספורות, היה בחור שלמד בישיבה שקראו לו שמואל מורנו. שמואל מורנו, אחיו של אותו סגן מפקד סיירת מטכ"ל, אלום עמנואל מורנו, השם יקום דמה, שנהרג באיזה פעילות מבצעית שאף אחד לא מדבר עליה. מדובר באדם באמת אלום, כמוס, אפילו את התמונה שלו לא ניתן לפרסם, אף אחד לא מוכן לדבר על מה הוא עשה, מה הוא היה, חוץ מזה שהוא היה סגן אלוף וסגן מפקד סיירת מטכ"ל. בחור דתי, כמובן, בהקשר שאנחנו מדברים עליו. הוריו לא ידעו מה הוא עשה. אני שמעתי את הוריו מדברים אחרי שהוא נהרג, הם לא יודעים. לא רק שהם לא יודעים באילו נסיבות הוא נהרג, הם לא יודעים גם מה היה התפקיד שלו. ואבא שלו אמר שהוא חושש שעד יום מותו שלו, של האבא, הוא לא ידע. אלום לחלוטין, מסתורי. אבל אחד מגיבורי ישראל. ופעם שאלו אותו, מי עושה את המלחמה? הגיבור האנושי או השם איש מלחמה? מי עושה את המלחמה? מי מנצח במלחמה? האם מי שמנצח במלחמה זה האדם שפועל בתכסיסי מלחמה ועוזר גבורה ונלחם כאריה ללא חת ומחרף נפשו? ובזכותו מנצחים במלחמה. או המלחמה היא מלחמה אלוקית, ישועה אלוקית, לפעמים ניסית. ואולי הישועה הניסית היא כזאת שפחות מצריכה מאמץ אנושי, כי ממילא אם הקדוש ברוך הוא רוצה שינצחו אז ינצחו. וחס ושלום להפך, אם הקדוש ברוך הוא שולל את זכויות הניצחון, לא תעזור גבורת הקרב. אם הקדוש ברוך הוא חס ושלום איננו שותף לניצחון, איננו רוצה להושיע, חס ושלום, לא תעזור גבורת הלוחמים. שמעתי מישהו שאני זוכר היטב את התוכנית הזאת שראיתי בטלוויזיה באחד מימי הזיכרון עליו, ששאלו את שמואל את עמנואל מורנו את השאלה הזאת, עוד כמובן לפני שהוא נהרג. הוא שהיה אומן לחימה, סגן מפקד הסיירת הכי מעוללת, אומן לחימה, שאלו אותו את השאלה הזאת. אני זוכר את השאלה יותר משהו שאני זוכר את התשובה. התשובה שלו הייתה בערך שצריך את שני הדברים, שאחד לא יכול להיות בלי השם. אבל למה? בעצם אם השם עושה ישועה וכי קצרה ידו מלהושיע, וכי מה השם רוצה מאיתנו? שנלחם באופן של חיילי אומות העולם ותכסיסי מלחמה וזהו? זאת שאלה מאוד מאוד קשה בעיניי, וזה שאלה הזאת כמובן מתעוררת רק בשירת דבורה. רק במלחמה הזאת השאלה הזאת מתעוררת, כי ברור שבהכרעת הניצחון של קריאת ים סוף, שם הכל היה אלוקי, הכל היה אלוקי. כמו שאתה הזכרת כאן, השם ילחם לכם ואתם תחרישו, השם ילחם לכם ואתם תחרישו, אתם לא תעשו את המלחמה, השם יעשה לכם את המלחמה, השם ינהל עבורכם את הקרב, המים לכם חומה ממינם והמים להם חומה ממינם ומשמאלה. תופעה ניסית, האויב מוכרע באופן ניסי, האויב על 600 מרכבותיו בשירת הים מוכרע באופן ניסי. מה קורה כאן? זה נס? זה גבורה? זה תכסיסי מלחמה? מה קורה כאן? מה קורה במלחמת דבורה או ברק בן אבינועם עם סיסרא ועם יבין מלך כנען? מה קורה כאן? איך הניצחון הזה מושג? איך מושג הניצחון הזה? באיזו דרך? אני חושב שכשירה מתמקדת ומתאפיינת בטיפול בשאלה הזאת באופן מיוחד יותר מאשר התיאור של הקרב בפרק הקודם של לפני השירה. בתיאור הפרוזאי של הקרב יש בדרך פרוזאית, דבורה אומרת לברק, לך ומשכת, ציווה השם אלוקי ישראל, לך ומשכת בר תבור, ולקחת עמך 10,000 איש מבני זבולון, נפתלי וכולי. ואחר כך היא אומרת לו, קום כי זה היום אשר נתן השם את סיסרא בידיך, הלא השם יצא לפניך. מי עושה את המלחמה? השם. לא זו בלבד, איך מתואר בפרק ד', וים השם את סיסרא ואת כל הרכב, קרא את כל הפסוק עם שם השם, וים אדוני את סיסרא ואת כל הרכב ואת כל המחנה לפי חרב לפני ברק, וירץ סיסרא על המרכבה וינוס ברגליו. מי עשה את המלחמה?
השם.
השם. בדיוק, בדיוק כמו, כמו בשירת הים. ויהי ואשמור את הבוקר והשקף אדוני אל מחנה מצרים בעמוד אש וענן, וים את מחנה מצרים. אותה מילה אפילו. אבל אם נתבונן כאן בשירת דבורה, אנחנו נראה דגש הרבה יותר חזק על הפן השני, על גבורת הגיבורים. נראה דגש הרבה יותר חזק על גבורת הגיבורים. אין תיאור בפרק ד', בפרק שמתאר את הקרב, בתיאור הפרוזאי, על גבורה. אין שום תיאורי גבורה. בשירת דבורה, פרק ה', יש תיאורי גבורה. לא מעטי. אז ירד שריד לאדירים עם, וישרי ביששכר עם דבורה ביששכר, כן ברק בעמק שולח ברגליו. ואני מדלג ואני אומר, קורא הלאה, אור הוא ארור יושביה, אור מרוע זמר מלאך אדוני, אור הוא ארור יושביה, כי לא באו לעזרת אדוני, לעזרת אדוני בגיבורים. זבולון, עם חרף נפשו למות. שלא לדבר על תיאור גבורתה של יעל. יש כאן תיאור מאוד מאוד מפורט של גבורה, גבורה אנושית. זבולון, עם חרף נפשו למות. יש פה תיאור של נכונות למסור את הנפש. ובד בבד עם תיאור הגבורה האנושית, יש כאן תיאור גם של הישועה האלוקית. עוד שם יתנו צדקות אדוני, צדקות פרזונו בישראל. וכן פסוק נוסף, השם ירד לי בגיבורים. וכאן באמת עצם התיאור הכפול הוא לא מספיק. נכון שהשירה מדגישה גם את הגבורה האנושית וגם את הישועה האלוקית, אבל אני חושב שהשירה הזאת באה גם לומר משהו על איך זה עובד ביחד. ופה טוב, השירה מדגישה כאן שתי נקודות. איך עובדת ביחד הגבורה האנושית עם הישועה האלוקית? קודם כל שימו לב בבקשה לשני פסוקים. שימו לב לפסוק י"ג, אז ירד שריד לאדירים עם. השרידים, כל האדירים בעם, השרידים אפילו אחרונים, ירדו להילחם. מי ירד להילחם? אדירי העם. ובהמשך הפסוק, השם ירד לי בגיבורים. כאילו שניהם ירדו להילחם. השם יחד עם גיבורי העם. תראו פסוק כף ג' שקראתי, אבל עכשיו נקרא אותו בקריאה יותר מדויקת. אור הוא מרוז, אמר מלאך השם, אור הוא ארור יושביה, כי לובאו לעזרת השם, לעזרת השם בגיבורים. השם עזר לגיבורים. השם עזר לגיבורים. זה המפתח. השם עזר להושיע את ישראל דרך הגבורה האנושית. השם לא הושיע את ישראל רק בדרך פלאית, אלא דרך הגבורה האנושית. גם הצד הפלאי מודגש כאן ורמוז כאן בשירה. אם תסתכלו למשל בפסוק כוכבים ממסילותם, פסוק כף, ממשמיים נלחמו הכוכבים ממסילותם, נלחמו עם סיסרא. כמובן זה סילו השמיני ממש, נחל קישון גרפם, נחל גלומים, נחל קישון. מצד אחד, או מצד שני הגבורה. הגבורה והגנאי הגדול לאלה שלא באו להילחם לעזרה בגיבורים. הגנאי הגדול לאלה שישבו מן הצד. יש התחשבנות לא קטנה בשירה הזאת. אני לא יודע אם שמתם לב. כשם שדבורה הנביאה משבחת את שבט נפתלי וזבולון ויששכר, היא מגנה גינוי נמרץ את שבט ראובן, אשר, דן, שישבו גד, שישבו מהצד, שעסקו במקנה שלהם, התלבטו אם לרדת או לא לרדת. המתנדבים, אלה שהתנדבו, אלה שחירפו נפשם, את זה משבחת. אותם היא משבחת. אז אם כן, אני רוצה לומר שדבורה כאן בשירה הזאת, משום שזאת מלחמה עם תכסיסי מלחמה, זו מלחמה של ספר שופטים, זה לא מלחמה של יציאת מצרים, זו מלחמה של ספר שופטים שבה יש ברק שמנהל קרב, אבל שמפחד לנהל את הקרב בלי התערבות אלוקית, ולכן הוא אומר להם תבוא איתי, אם תלכי עמי אלך. אנחנו רואים לאורך כל הדרך את השילוב של הגבורה האנושית, של תכסיסי מלחמה, של המצוינות החיילית, הקרבית, עם דבר השם. זה הקוד של המלחמה הזאת. וזה קוד לא קל, לא קל לפיצוח. עם זה מתמודד הדבורה. אבל זה לא מספיק. מתחת לזה יש עוד שכרה. מתחת לזה, זה לא רק שהשם עוזר לגיבורים. זה לא רק שהשם מנהל את המלחמה על ידי גיבורי ישראל. זה לא רק מה שדוד המלך אומר בתהילים, אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. אם אדם לא יזן לבית, שב עמלו בונב בו. אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. צריך השומר לשקוד. אבל אם השם לא ישמור, הוא ישקוד לשווא. השם כביכול הולך אחרי הגיבור. השם הולך אחרי הגיבור. אז ירד שריד לאדר הים, אדוני ירד לי בגיבורים. השם הולך אחרי הגיבור. מה הסוד של הקוד הזה, של השידוך הזה, של החיבור הזה בין הגבורה האנושית לגבורה האלוקית, כשהשם הולך אחרי הגיבור? מה הקוד שהשם רואה שזבולון מחרף נפשו למות והוא מושיע? התשובה לזה, זה כמובן תמונת הקוד, אבל מה הקוד שמפעיל את הקוד הזה? התשובה לזה היא מילה אחת, סיני.
סיני במובן של אמונת השם ושמירת מצוותיו. לכן זה ההר של השירה הזאת. זה הסיפור של כל ספר שופטים, שעושים הרע בני השם ונותן אותם בידי מלך זה. דברה אומר את זה במפורש. מה קרה? איך התחיל הסיפור? תראו פסוק ו, בימי שמגר בן ענת, בימי האל חדלו אורחות והולכי נתיבות ילכו. אמרנו, הדרכים שוממות. למה? פסוק ח' מסביר, יבחר אלוהים חדשים, אז לכם שערים. מה קרה? עם ישראל בחר לו מה? אלוהים חדשים. אנחנו זכרנו מפרשת האזינו, מה קורה כאשר בוחרים אלוהים חדשים. אלוהים לא ידעום, חדשים מקרוב באו, לא שערום אבותיכם, ואז הם קינו לי בלואל, כי יסוד לי בעבלם, אני אקנהם בלואם, וגוי לבל אחיסם. הם בחרו אלוהים חדשים, אז באו החבר'ה אלה הכנענים. למלחמה. אז לכם שערים. אז לכם שערים, סליחה. מגן אם יראה והרומח ב-40 אלף בישראל? לא היה מי שאיז להילחם. היה מורך בעם. פחדו להילחם. פחדו לצאת נגדם. דבורה קושרת את הנכונות לגבורה עם חוזק האמונה, עם שנאה. ולכן כשהחליפו לחס ושלום, כאשר הלכו לאלוהים חדשים, אף אחד לא החזיק גם ברומח ובמגן, והדרכים היו דרכים של פרץ, של אויב אכזר, כי לא יכלו להילחם. מה שמביא את המלחמה זה רוח ההתנדבות שמתוארת כאן, זה רוח השמירה על האמונה והמצוות, וזה סיני. זה סיני מפני השם אלוקי ישראל. זה מכוח ההתגלות בסיני. מכוח אנוכי השם אלוקיך. חזל כבר עומדים על ההשוואה בין אנוכי לאנוכי. אנוכי להשם, אנוכי השירה. זה מזכיר את ההתגלות של הר סיני, אנוכי השם אלוקיך. והערה אחרונה, ולכן זה קשור לסיני, ולכן זה בעצם מה שאומר משה רבינו לפני מותו על שמירת סיני. אומר משה רבינו, אשריך ישראל מי כמוך, עם נושה בשם מגן עזריך. אף שמע וירפותה כמובן. הסיפור של הגבורה האנושי, של גבורת הקרב, גבורת הקרב עם הישועה האלוקי, זה בעצם לב ליבו של התוכן של שירת דבורה. והקוד של זה, זה קוד סיני, לכן זה הר סיני. כי כל תקופת השופטים ולאורך כל הדרך המלחמות, זה תלוי איך ישראל מאמינים. שירת הים, זה הפן הלאומי של יציאת מצרים, עם המטרה להגיע לארץ ישראל, להר המוריה והר הלאומי. אבל הר הדתי במרכאות, הר סיני, הוא המפתח לחיבור בין ישועת השם לגבורת ישראל. אולי רק הערה אחרונה לסיום, אם מותר לי עוד דקה? הערה אחרונה לסיום. אני חושב שזה הנרכה שרציתי להגיד לכם בשירת דבורה. ואת זה אמרתי,
אני רוצה לעצמי רק לומר עוד הערה אחת קצרה שנוגעת לפסוק אחד לסיום, שמשתלבת בהקשר הרעיוני שדיברנו עליו. יש דבר אחד, מילה אחת תמוהה כאן בשירה, לכאורה. דבורה אומרת, עד שקמתי דבורה, שקמתי אם בישראל. דבורה מתארת את עצמה כאן כאם בישראל. זה לא בדיוק התיאור של דבורה בפרק ד'. מה? מה? שהיא נביאה, שהיא שופטת ושהיא אשת לפידות. לא כתוב מי ילדיה. דבורה, אישה נביאה, אשת לפידות, היא שופטה את ישראל, היא יושבת. פתאום היא הופכת להיות כאן אם. אני רוצה רק להעיר כאן ולומר דבר מאוד מאוד פשוט. אני חושב ש... דבורה כאן רואה את עצמה כאם משום שהיא מנגידה את עצמה לאם סיסרא. יש פה שתי אמהות בשירה הזאת. יש שקמתי אם בישראל ויש אם סיסרא. אם סיסרא היא האם ששולחת את בנה לקרבות וגם חוששת. ושרותיה מנסות לנחם אותה כי הוא בושש לבוא, כי הוא אוסף את השלה. זאת האם של סיסרא, שלכאורה מחכה לשלל, מחכה לניצחון, מחכה למלחמה, וכמובן, כמו כל אם אנושית, חוששת לחיי בנה. האם בישראל היא אם אחרת. האם בישראל היא אם שלא מחכה לשלל, שלא יוצאת למלחמות כדי לכבוש וכדי להכניע אויבים. כשצריך היא עושה את זה, דבורה יודעת פה להילחם. אבל מה בעיקר היא עושה? מה תפקידה המרכזי של דבורה, של האם בישראל? בעוד שסיסרא הולך לחלק שלל לחבר'ה, דבורה, האם בישראל, יושבת תחת תומר דבורה. ויעלו אליה בני ישראל למשפט. היא שופטת. היא עושה צדק. האם בישראל עושה צדק. שופטת. היא הולכת אל סיני. האם של סיסרא היא האם של הקרבות, של השלל, של האנוכיות, עם כל הרגישות. לכן, כדי להדגיש את ההבדל, דבורה מכנה את עצמה אם בישראל, ולהנגיד אותה עם אם סיסרא. ולכן, אנחנו אומרים, בסוף השירה, בסוף שיר הדבורה, כן יורדו כל אויביך אדוני ואוהביו כצאת השמש בגבורתו ותשקוט הארץ 40 שנה. ערב טוב.